ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, ואיתנו היום קרן שחר, מומחית לשיקום אחרי בגידה. והיום אנחנו הולכות לדבר על בגידות ומה עושים עם זה. היי קרן.
היי איילת, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
מעולה, כיף להיות כאן.
אז כשחשבתי על בגידות וגירושים, שזה נושא שעולה המון בפרידה, לפני פרידה, אחרי פרידה, אז השם הראשון מבחינתי זאת את. זוכרת לטובה מאוד ונעזרת ומפנה לספר שלך בשם הבגידה, שבאמת אני חושבת אחד הספרים הטובים בנושא.
כן, ומדם ליבי.
ובואי תספרי על עצמך קצת ומה את עושה, ואנחנו נתחיל עם השאלות.
יאללה. אז אני קרן שחר, ואני מומחית לשיקום אחרי בגידה, גם ברמה האישית וגם ברמה הזוגית, וגם קבוצתית. וככה התגלגלתי לתחום הזה מתוך המצוקה האישית שלי לפני הרבה מאוד שנים, ואחרי שחקרתי את הנושא הזה לעומק ולרוחב, התחלתי באמת ללמוד את זה, להתפתח מתוך זה, ולפתח המון כלים ותהליכים שעוזרים לאנשים שנבגדו לשקם את עצמן, כי זו טראומה קשה. האמת, גם לגברים וגם לנשים. אז היום אני אחד על אחד עובדת עם, גם עם הנפגעת וגם עם הבוגד, לתהליך. שני הצדדים צריכים ככה לחפור לעומק ולהבין מה להזזל קרה שם ואיך אני יוצא מזה. זוגות שמחליטים לשקם ולתת לזה הזדמנות נוספת, אז הם גם מגיעים אליי ויכולים לקבל מענה. וגם סדנאות שאני עושה, עכשיו יש סדנה חדשה שאני מפתחת באופן דיגיטלי, ועוד איזה מוצר אודיו חדש שאני מפתחת כדי ש-SOS לאנשים שבאמת הרגע זה קרה להם והם לא יודעים מה לעשות, אז באמת יכול לעזור להם לצעוד את הצעדים הראשונים. וקבוצות תמיכה שרצות איתי כבר הרבה מאוד שנים לנבגדים שבאים ככה במרחב חלל מאוד מכיל, של אנשים שחוו חוויה מאוד דומה, משתפים את הקישקע שלהם, מרגישים מאוד בנוח לעשות את זה, מקבלים ככה טיפים, מגיעים לשם גם גרושים, גם נשואים, גם רווקים, גם פרודים, אז כל אחד בשלב אחר, וכשאתה נכנס למרחב כזה ושומע אנשים מנקודות זמן שונות, אז אתה מקבל מזה המון המון ערך. מעבר לזה שעולות שמה כל מיני בעיות כאלה ואחרות, ואנחנו דנים על זה, ואני ככל שאני יכולה במרחב הקבוצתי, אני באמת נותנת כלים להתמודדות בתוך הדבר הזה. וכמו שציינת, יש את הספר שבשם הבגידה, שהוא באמת ספר שכמו שאמרתי קודם, מדם ליבי נכתב, שבא ככה לשפוך המון אור לזוג שככה זה נופל עליו בקרם ביום בהיר, מה התהליכים שעובר על הנפגד ומה התהליכים שעובר על הבוגד, ויש שם כל מיני כלים שיכולים לעזור לשני הצדדים גם להבין קצת יותר וגם אולי להחליט קצת יותר החלטות. סך הכל זוג שנחשף לבגידה, איזה ענן שחור וכבד עומד מעליו ודי מסתיר לו את השאר, ואנשים לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא נולדים עם היכולת הזאת, ואף אחד לא חושב שזה ידפוק לו בדלת, אבל לצערי זה דופק בדלת להרבה מאוד אנשים. אני לא אדבר על האחוזים כי זה מפחיד, אבל אני בעדינות אגיד שזה מעל 50%.
באמת? בנישואים?
כן.
בזוגיות?
האמת שלא רק בנישואים,
בזוגיות.
יש לי, כן, יש המון זוגות שמגיעים אליי שהם רווקים.
באמת?
וחווים בגידה, ויש המון זוגות שמגיעים אליי שהם בפרק ב' והם חווים בגידה. לצערי התופעה הזאת הולכת וגדלה, כמו שאת יודעת שרמת הגירושים עולה, אחוז הגירושים עולה, אז גם המקרים האלה, זה לא מפסיק, זה קיים נראה לי מימים ימימה, ולצערי זה ימשיך. ואנחנו צריכים איפשהו גם כחברה וגם כתרבות לדעת איך אנחנו מתמודדים עם זה, לדעת אולי אפילו איך למנוע את החלקים האלה, כי יש מחנה משותף הרבה פעמים בין המקרים. את יודעת, זה מתחלק. יש את המקרים שקורים לאנשים, בואו נגיד את זה ככה, יש כל מיני סוגים של בוגדים, יש כל מיני סוגים של בגידות. יש את המכורים, שזה באמת משהו שזה תיקון שבן אדם צריך לעשות עם עצמו, איזשהו טיפול של התמכרות ממש, שזה סוג אחד של בגידה. ויש את ה, ויש את, את, את הצד השני שגם כן מתחלק לשניים. יש את הראשון שהוא משהו כזה חד פעמי, מקרי כזה, או אצל זונה, או נערת ליווי, או הלכתי לבר ושתיתי ומצאתי את עצמי, כן, וזה קרה. ויש את החצי השני, שזה ממש רומן עם התאהבות ועם אהבה, שבחלק מהמקרים זה גם הוביל אחר כך למערכת יחסים חדשה.
או לגירושים.
בדיוק, לגירושים ומערכת יחסים חדשה, שצולחת או לא, זה כבר סיפור אחר. ויש את אלה שבאמת מוכנים לתת לזה הזדמנות ולשקם. זאת אומרת, גם אלה שהתאהבו, הרבה פעמים תופסים את הראש ואומרים, רגע, שנייה, זה איזשהו חלום, זה לא באמת משהו אמיתי, זה שהיא פנטזיה.
זאת אומרת, התאהבתי, אבל לא תכננתי להתגרש.
נכון, נכון. אז יש כאלה? יש כאלה, יש לי עכשיו כמה זוגות כאלה ממש לאחרונה, שמצאו את עצמם מאוהבים בצד שלישי, אבל איפשהו תפסו את עצמם והצליחו להחזיר את עצמם חזרה למערכת הזוגית, למערכת הנישואים, מתוך איזושהי הבנה שזאת הייתה פנטזיה שלא באמת יכולה להתקיים במציאות. כי כשאת מנהלת רומן, אז יש שם בעיקר את הדבש, בלי העוקץ. ואין עניינים של משכנתה, ומי לוקח את הילד לגן, וכמה כסף יש לנו בחשבון.
אין את הדברים המעצבנים של היום-יום.
בדיוק, אין את הדברים האלה, לא רבים עליהם. יש רק את הדברים הנחמדים, כל אחד מתחתך ומתפנפן, ונפגשים באיזשהו מקום, ובדרך כלל זה שעה, שעתיים, ואלה המפגשים, ואין על מה לריב. ואז כשבן אדם חוזר הביתה ומבין שגם המערכת הזוגית שהייתה לו פעם, עם הבעל או עם האישה, היא גם הייתה כזאת. כשנכנסנו לשגרה והגיעו ילדים וקריירה ועניינים בריאותיים וכו וכו, אז פתאום הדחקנו קצת הצידה את המערכת הזוגית והשקענו בדברים אחרים שבגללם, או אני לא אגיד בזכותם כי זה לא בזכותם, זה באמת בגללם, בסדר? אבל אפשר גם לדעת לנהל את זה בצורה נכונה. אז המערכת זזה קצת הצידה, המערכת הזוגית. אבל אם אני נזכר שפעם גם אהבתי ככה את הבן זוג שלי, ובגדול זה עדיין אותו בן אדם, עם אותן תכונות, עם אותה אישיות, זה שבחרתי בו פעם, אז אני יכולה איכשהו לאט לאט להבין שאולי אני יכולה ליצור את זה שוב עם הבן זוג החוקי שלי.
כן.
אז יש הרבה כאלה שתופסים את עצמם פתאום, שנפלו לאיזשהו רומן כזה, עם הרבה הפקת קסם באוויר, שמחיה בחזרה את הלב, ואני קוראת לזה לשתות ממעיין הנעורים.
אבל שאלה מה רוצה עכשיו הצד הנבגד, האם הוא מוכן?
נכון, זה תלוי באמת בשני הצדדים בסופו של דבר, אבל אם הצד הנבגד מצליח לראות בזה איזשהו טעות היסטרית, כן, נורא, נורא קשה לקרוא לזה טעות, כי זה
קצת, נורא גדול.
נכון, כי זה קצת מגמד,
כן,
את מה שהיה. אבל אם הוא מצליח לראות בזה שהבן אדם נפל, בן אדם נפל ונסחף אחרי איזה משהו, ובאמת באמת מתחרט ורוצה לחזור בתשובה, במרכאות, כן? רוצה לחזור חזרה למערכת הזוגית, והוא מסוגל לעשות איזושהי סליחה בתוך הדבר הזה, אז זה באמת אפשרי, ואני רואה את זה אצלי בקליניקה, האמת, המון.
זהו, זאת הייתה השאלה הבאה שלי, האם זה באמת אפשרי לשקם אחרי זוגיות אחרי בגידה, ולשקם את האמון שנפגע, שזה הדבר העיקרי?
זו שאלה טובה, כשכל מטופל שמגיע אליי שואל אותי את השאלה הזאת, ותמיד יש לי את אותה תשובה. המצב לא יגיע אף פעם למה שהוא היה. זאת אומרת, אני לא אוכל אף פעם להיות תמימה בחזרה לגבי אותו בן אדם. אני יודעת שיש לו את היכולת לבגוד, הוא כבר עשה את זה. אם זה טעות, אם זה חד פעמי, אם זה רב פעמי, אם זה התמכרות, זה כבר לא משנה. העובדה היא שהוא עשה את זה פעם אחת לפחות. זאת אומרת שיש לו את היכולת ואת המסוגלות לעשות את זה, אז אני לא יכולה לשכוח את זה. גם אם יעברו 20 שנה ואין לנו אחלה זוגיות, אני לא אשכח שזה מה שקרה לפני 20 שנה, וגם הצד השני לא אשכח. אבל זה שאני לא אשכח, זה לא אומר שאני לא יכולה לחיות לצד הדבר הזה. זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לבנות איזשהו משהו חדש. ובסופו של דבר, הדבר הזה תלוי בשניים. בבוגד ובנבגד. אם שניהם באמת באמת רוצים, זה אפשרי. אני תמיד שואלת אותם שאלה, דמיינו רגע שהבגידה לא הייתה. לא הייתה בגידה. ואתם נמצאים עכשיו, נניח, 20 שנה אחרי הנישואים. ועכשיו היה לכם איזשהו חלון. והייתי אומרת לכם, בחלון הזה, אתם יכולים, יש לזה צומת, אתם יכולים לבחור ימינה, יכולים לבחור שמאלה. אם עכשיו אתם בוררים את הבן אדם שאתם חיים איתו, עם אותן תכונות שאתם מכירים, האם הייתם בוחרים בו שוב, אם הוא לא היה בוגד? אם התשובה היא כן, בהחלט יש על מה לעבוד. אם התשובה היא לא, צריך לבדוק למה לא.
וואי, איזה שאלה חכמה.
כן, כי בסופו של דבר זה מזקק את הסיבה להישאר.
זאת אומרת, אולי יש עוד מיליון סיבות שבגללן אני לא רוצה להישאר איתו בכלל, וזה לא קשור לבגידה, אבל לא אמרתי עד עכשיו.
נכון. אז יכול להיות מסיבות של פחד כלכלי, או פחד להישאר לבד, או פחד שילדים יקרה להם משהו כי אני מתגרשת, אבל זה גם יכול להיות סיבות שמשהו קשור בזוגיות, לא קשור בכלל לעניין של הבגידה או לפרידה, שכבר לא עובד לי. ופה צריך לבדוק אם זה משהו שלא עובד לי ואפשר להחיות אותו, כי זה אנחנו גם יכולים לעשות בטיפול זוגי, או שזה משהו שאני נגמר לי ואני לא יכולה להחיות אותו. והשאלה הפשוטה הזאת של החלון הזה מאפשרת לבן אדם שנייה רגע להציץ בנבחי נשמתו, ולזקק את הסיבה שבגללה או בזכותה הוא רוצה להישאר או לא להישאר במערכת הזוגית. אז בסוף זה תלוי בשניים. אם שניים מאוד רוצים מהסיבות הנכונות, אני תמיד מודיעה להם, תפשילו שרבולים, אנחנו נכנסים לאיזושהי רכבת הרים, יהיו עליות, יהיו ירידות, יהיה מפחיד, יהיה כואב, יהיה מצחיק, יהיה עצוב, אבל אם אני מסתכלת על זה תחת מטריה של שנה, ואני אומרת, אוקיי, אני אעבור את השנה הזאת, זה כמו שאתה עולה בפארק שעשועים, לרכבת הרים, נורא מפחיד באמצע, אבל אני יודעת שיש לזה סוף, או אם אני אעצום עיניים נניח, בסוף, אחרי דקה, שתיים, הרכבת תחזור חזרה לקרקע.
ואולי אני אגיד וואו בסוף גם.
כן, אולי אני אגיד וואו, היה מצחיק, היה מפחיד, היה זה, ואיזה יופי, אני אתפח לעצמי גם על השכם, אני אגיד איזה אומץ היה לי, אבל אני יודעת שיש לזה התחלה, אמצע וסוף. וכשאני מצליחה להסתכל על תהליך שיש לו התחלה, אמצע וסוף, אז אני לא נבהלת מהירידות, ואני לא, אני גם לא נבהלת מעליות, יש כאלה שגם נבהלים מעליות. אז כשאני תוחמת את זה בתוך הדבר הזה, אני יודעת שאם השניים רוצים, וזה מהסיבה הנכונה, והם מודעים לזה שזה תהליך, שיש לנפילות גם באמצע ולא צריך להיבהל מהם, בוודאות, אני אומרת לך את זה מניסיון, באחוזים מאוד גבוהים, בסוף הדרך הם עסקו לזוגיות שלא הייתה להם אף פעם. זוגיות מדהימה. אני באמת רואה את זה כל פעם מחדש.
זה ממש משמח אותי לשמוע. באמת, כי אני יכולה להגיד לך שאני פוגשת המון זוגות שמגיעים לגירושים או מתלבטים לגבי גירושים, והרבה פעמים הם מגיעים עם הייתה בגידה, אנחנו צריכים להתגרש. זאת אומרת, אין את אפילו את המחשבה או את האמונה, יותר נכון, שאפשר לשקם את זה. אז מה עושים בשלב הזה? מה אומרים לאנשים שבאמת נמצאים בצומת הזאת עכשיו?
שהם צריכים להחליט?
למי פונים? מה עושים? עכשיו יש בגידה. למי פונים? אני שומעת, אני רואה קבוצות, גם את נמצאת בקבוצות פייסבוק, יש לך גם את שלך.
נכון.
הייתה בגידה, למי פונים? ואני שומעת הרבה פעמים לאורך דין.
אז לא.
אז למי לא? בדיוק, למי לא ולמי כן.
אז אפשר לפנות לאורך דין בשלב מאוחר יותר, אם באמת מחליטים שמתגרשים, וזאת החלטה משותפת, ומן הסתם עדיף לנו לפנות למגשר, כדי ש... ככה זה יעבור בקלות ולא בלי הרבה מלחמות ובשקט, אבל גילית עכשיו שנפגדת, הרגע גילית. אז השאלה אם גילית ויש לך 100% ודאות, גילית כי ראית, או גילית כי אתה חושד.
זה משנה?
זה משנה. כי אם גילית כי אתה חושד, אז הדבר הראשון שאני ממליצה לעשות זה לפנות לצד השני, בגילוי לב, ולשאול את השאלה. עכשיו, הרבה פעמים יבואו ויגידו, רגע, ברור שהבן אדם השני לא יבוא ויגיד, כן, אני בוגד.
לא תמיד ברור.
ברוב המקרים הוא לא אומר.
אוקיי.
אבל אם אני באה בחוכמה, ואני באה ממקום שאני מנסה לרכך את זה, אז יכול להיות שהצד השני ישתף פעולה, ולמה אני מתכוונת לרכך את זה? אני צריכה לשאול את עצמי שאלה, לפני שאני ניגשת לדבר כזה. אם אני מגלה שהוא בגד, מה אני אעשה? ואם אני מגלה שלא, מה אני אעשה? בסוף הכל תלוי במטרה שלי. אם אני אומרת עם עצמי, שוואי, אם אני מגלה שהוא בגד, או היא בגדה, דרך אגב זה אותו דבר,
זה לשני חצי,
אם אני מגלה שהוא בגד, אני לא יכולה להחזיק את הדבר הזה, ואני מתגרשת, אם זאת החלטה סופית שלי ואמיתית, שלא מעורבת, בוא נגיד לא מעורב באיזשהו ענן שחור, אז דרך אחרת, דרך פעולה היא אחרת. אם אני אומרת לעצמי, אם הוא בגד, אז יש, אולי נפתור את זה, ואולי נעבוד על זה, וזה נורא תלוי. בסופו של דבר, אני קודם צריכה לבדוק את המטרה שלי, ואני אגיד שגם בן אדם שאומר לעצמו, וואי, אם אני מגלה שהוא בגד, אז אני מתגרשת, זה לא כך בהכרח בסופו של דבר, כשהוא מגלה, או כשהיא מגלה. ולכן הייתי מציעה לבן אדם כזה לגשת לייעוץ.
איזה?
לפני.
אצל מי?
אצל ייעוץ, אצל בן אדם שמומחה, שמתמחה בעניין של בגידות, אוקיי? הרבה, הרבה אנשים מתקשרים אליו ומגיעים אליו לייעוץ חד פעמי כזה, אומרים לי, תקשיבי, קרן, גיליתי או גיליתי, או אני חושד שהצד השני בוגד, והם מגיעים אליי לייעוץ. בייעוץ אני בודקת בדיוק איתו, אנחנו חופרים מאוד לעומק כדי להבין מה האופציות שלו, אם הוא מגלה שכן, אם הוא מגלה שלא, ובהתאם לזה אני בונה איתם איזשהו תהליך, איזשהו דרך איך לפנות לצד השני. אם המטרה היא עלה של זית ושלום, אוקיי, זה קשוח לעשות את זה, אבל זה יכול לקרות, אז אני מבקשת לפנות לצד השני ולשאול אותו. עכשיו, לשאול אותו בצורה כזאת שבאמת תאפשר לו להיפתח. כי אם אני באה ואני תוקפת, אין מצב שהצד השני באמת יגיד לי את האמת. הרי אם הצד השני נמצא במצוקה, והוא באמת באמת רוצה להפסיק את זה, כי יש הרבה אנשים שנמצאים כבר יידרדרו לתוך תהום כזה של בגידה, והם נורא רוצים לעצור את זה, והם לא יודעים איך. והם כבר שם, אז הם כבר ממשיכים. אבל אם הם היו יודעים שהצד השני יקבל את זה, יש סיכוי שהם גם היו מתוודים והיו לכם לטיפול זוגי, והכל היה מסתדר.
יכול להיות שהבוגד כבר בראש שלו מבין שברגע שהיא גילתה או הוא גילה, לא משנה, מתגרשים.
נכון, ולכן הוא מסתיר את זה. ולכן גם כשהיא תבוא ותשאל אותו, או הוא יבוא וישאל אותה, הם יגידו לא. זה הכל שאלה של איך. אז הרבה פעמים שמגיעים אליי עם דבר כזה, אני עושה את החקירה הזאת, אני באמת מבינה עם הבן אדם מה הוא מתכנן לעשות, אם הוא יגלה שהצד השני באמת בגד, כי זה נורא חשוב. הרבה פעמים אני יכולה להגיד לך שברוב המקרים התשובה היא לא יודע, אוקיי? בסוף הדרך התשובה היא לא חד משמעית מתגרש, שזה מבחינתי תשובה טובה.
נכון,
אני מעדיפה
יש
לשמוע,
פתח.
אני מעדיפה לשמוע אחרי תהליך כזה שאני עושה עם בן אדם, אני מעדיפה לשמוע בסוף הדרך, את יודעת מה? לא בטוח שאני מתגרש. אוקיי? אני אתן לזה אולי הזדמנות. זו תשובה עדיפה לי מאשר כן אני מתגרש. אז אחרי שאני עושה את התהליך הזה, אני אומרת לו, בוא נעשה את זה ביחד. אני מציעה לצד השני להזמין את הצד השני ביחד, ושנפתח את זה, ונשאל את השאלות. אם אני מבינה שהבן אדם בשל לתהליך כזה, אז אני מרקחת מאוד 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 את הסיטואציה, ומאפשרת לצד השני להיחשף בצורה זו או אחרת, או להודות תחת ההבנה שגם אם אנחנו נבין שהוא בגד, אנחנו לא הולכים לראות בו. אוקיי? אנחנו רוצים פה לעשות איזשהו תהליך של שיקום. אני כאילו מציעה לו חבל, אני נותנת לו סולם לצד השני, לרדת מהעץ הנורא נורא גבוה שהוא טיפס עליו. עכשיו, אם הצד השני באמת טעה, שגה, רוצה לחיות עם האישה שלו או עם הגבר, אז הוא ייקח את הסולם.
לוקח אחריות.
כן, לוקח אחריות, לוקח את הסולם, לוקח את החבל. אני חייבת להגיד שהרבה פעמים אני גם עושה את השיחה הזאת בארבע עיניים. כי לי, ואת יודעת, בארבע עיניים נאמרים דברים אחרים.
עם הבוגד בעצם.
כן.
כן. אוקיי.
תחת חיסיון, זה נאמרים דברים אחרים, ואז אני נורא מסבירה מה יצא לו מזה, אם הוא באמת ישתף פעולה, אוקיי? אז אפשר להסתכל על זה מהזווית הזאת, ולהגיד, אוקיי, גיליתי, או אני חושד ש... אם אני אבוא ואני אשאל, סביר להניח שאני אקבל התנגדות בצד השני, נכון. מתוך פחד. אבל אם אני אעשה את זה בחוכמה, אני קודם כל אבדוק שנייה רגע עם עצמי, מה אני עושה בכל תשובה שאני מקבל. ואחר כך אני בצורה נכונה ומונגשת, או שבאים אליי, או שאני מנחה אותו איך לעשות את זה בבית. אם אני נפתח מהצד השני, אם הבן אדם השני, הבוגד או הבוגדת, באמת באמת טעה, שגה, ורוצה ככה את הסליחה ואת המחילה ולהתחיל מחדש, זה עובד מצוין. אם הצד השני יתאהב, ובכלל לא חושב על לחזור או לשקם משהו, אז זה פשוט עוזר להם לסיים את זה, לסיים את זה יפה. זה בסדר שזוג בסופו של דבר מתגרש, אנחנו לא נשארים בכל מחיר ביחד. אם זה לא עובד וניסינו ועשינו תהליכים של תיקון ובדקנו וזה עדיין לא עובד, זה בסדר. בוא נסיים את זה יפה ולא נגיע לסיטואציה שבה בן אדם אחד לא יודע שמתנהל מאחורי הגב שלו חיים כפולים לצד השני. וזה פשוט מרסק אותו אחר כך ברמה, אני פוגשת אחר כך את האנשים שמתנסים.
גם אני. זה פוגע מאוד 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 וזה בדרך כלל נובע לפחות מהניסיון שלי. מאנשים שלא היו מסוגלים לבוא ולהגיד, לא טוב לי בזוגיות.
נכון. בסופו של דבר את אומרת, מה שאני בסוף התהליך מוציאה את הזוג, זה שהבגידה הרבה פעמים, אני בזהירות אגיד בכל הפעמים, אבל אני אגיד ברוב, בסוף היא נוגעת בעניין של תקשורת.
עיסוק של שעון מעורר, משהו פה, בוא נתעורר, או שנשנה את זה, או שנפריד.
נכון, אבל כשהתקשורת לא עובדת בין בני זוג, בסופו של דבר זה מוביל לתוצאות כאלה. זה לא בהכרח, אבל אני יכולה להגיד לך שכל המקרים שאני נתקלתי בהם, שמגיעים אליי אחרי בגידה, זה זוגות שחשבו שהתקשורת שלהם טובה, כי זה מה שהם מעידים על עצמם, אבל כשאנחנו פותחים את זה ואנחנו מדברים על מה זה תקשורת בכלל,
לא אינטימית.
כן, הם מגלים שהתקשורת שלהם לא הייתה טובה, לפחות בשפה של תקשורת זוגית, אוקיי? בשפה המקצועית של מה זה תקשורת זוגית. תקשורת זה לא יש לנו על מה לדבר ואנחנו מדברים על
פוליטיקה. זה לא תפעול של הילדים.
בדיוק, כן. ולא התנהלות ותפעול. תקשורת זה דברים אחרים. תקשורת זה לדעת לדבר על בעיות, תקשורת זה לדעת לדבר על צרכים, תקשורת זה לדעת לבוא לבן אדם ולהגיד לו את הדבר הכי קשה שיש לי להגיד לו, ובמקום שזה ירחיק זה יקרב. זאת תקשורת טובה.
וזה משהו שצריך ללמוד אותו ולא מלמדים אותן.
נכון. ואנחנו גם לא יודעים שאין את זה, כי אנחנו לא יודעים מה צריך להיות.
כי לא למדנו את זה בבית ולא ראינו את זה בבית.
נכון.
אנחנו הרי מגיעים מאיפשהו.
בדיוק, בדיוק. ולא, וגם לא מלמדים את זה בבית ספר או במקומות אחרים. אז בסוף אנחנו רואים שזוג שחווה בגידה, ברוב הסיכויים הייתה שם איזושהי בעיית תקשורת, כי אם היא לא הייתה, אז הדברים היו נפתרים.
על השולחן גם.
בדיוק.
היו יודעים אותם. אז כשיש צד אחד שבעצם חושד, זאת אומרת, ללכת ולמצוא, שוב, להתייעץ, איך אומרים את זה, ולברר את זה.
נכון.
כי הרבה פעמים אני שומעת, אני חושדת, אני רוצה לקחת חוקר פרטי.
שוב, אם יש זוג שמגיע לסיטואציה שבו, האישה, נניח, שמגיעה למקום שבו היא אומרת, בעלי בגד בי ויש לי הוכחות והוא עשה XYZ, לדוגמה, יש לי כרגע כמה זוגות שאני מטפלת להם, בהם שהבגידה הייתה קרוב ל-20 שנה, אוקיי? שזה המון. ויש אנשים שאומרים, תשמעי, אני לא יכולה להתמודד עם הדבר הזה. לא יכולה, לא מסוגלת. אז אני רוצה, ברור לי שאם אני אשאל אותו, הוא יגיד לא, אוקיי? אז אני רוצה הוכחה חד משמעית, שהוא באמת בוגד כדי שאני אוכל לסיים את המערכת הזוגית. הרבה פעמים הצד השני לא מודה, ואז הוא לא משחרר, ואז אישה נשארת כלואה בתוך מערכת זוגית, שהגבר לא מוכן לתת לגט. ומושך אותה בכל מיני שלום בית וכאלה ברבנות.
למרות שלא חייבים בגידה בשביל להתגרש,
נכון,
אם הקשר לא טוב.
נכון, אבל את צריכה הסכמה של שני הצדדים כדי שזה ילך חלק.
שזה ילך בטוב, כן.
כי יש ילדים ואנחנו לא רוצים להגיע למצב של מלחמות וניקור וכל מיני דברים שקורים אחר כך. אז הרבה פעמים יש אנשים שאומרים, אוקיי, אני הולך לחוקר, אני לוקח את העדות, אני לא עושה עם זה שום דבר. אבל אני רוצה שיהיה לי איזשהו קלף אצלי בכיס, שאם הדבר הזה, אם הוא יתנגד להתגרש, אז אני יכול לבוא ולהגיד לו, הנה, יש לי הוכחות שבגדת בי, ומחר אני פותחת תיק ברבנות. המטרה של הדבר הזה היא לא להכניס למלחמה, היא לעזור לבן אדם בסיטואציה שבה זה לא יעבוד.
אבל היא לא מכניסה למלחמה? את לא רואה מקומות כאלה של... הבאתי בעצם הוכחות מחוקר פרטי, ואז מתחילה...
תראי, אני לא תמיד צריכה להשתמש בזה. אני לא תמיד צריכה להראות את זה, אבל יש מצבים, אני הייתה לי לפני שנתיים בערך, אולי טיפה יותר, הייתה לי אישה שבאה לקבוצת תמיכה, והיא אומרת, אני כבר 10 שנים יודעת שהוא בוגד בי, ואין לי דרך להוכיח את זה. וכל פעם שאני פונה אליו, הוא מכחיש. הפעלתי חוקר פרטי, וגם החוקר לא מצליח לעלות על זה, כי זה נעשה... במוסדות שחוקרים לא יכולים להיכנס אליהם, אוקיי? אנשים לא יכולים להיכנס אליהם, וזה נעשה רק שם בגידה. אין לי שום דרך להוכיח את זה, בסופו של דבר היא התגרשה, אבל עד היום זה יושב לה באיזושהי פינה בלב ובראש, שאין לה את ההודעה שלו שהוא באמת בוגד בה.
זאת אומרת, זה עוזר בעצם, גם אם קשה לראות את זה וקשה לראות את זה?
מאוד. לא רואים כלום דרך אגב. היום חוקרים אסור להם לצלם תמונות פורנוגרפיה.
לא ידעתי.
אסור.
אוקיי. מה, רק כן, לא?
רק, הם יכולים לצלם נניח זוג שנמצא בכניסה לבית. לא נכנסים לחדר המיטות כי אסור לעשות את זה. הם יכולים להראות את הזוג שהוא נפגש כל כך הרבה פעמים, הוא צולם בחניון והוא צולם בכניסה לבית, אז זה נורא ברור, אבל okay. אסור להיכנס לחדר המיטות. אז אני כן, יש לי את ההוכחה שקרה כאן איזה משהו, והצד השני לא יכול להתנגד, וזה סוגר אצלי בלב, בנפש, איזושהי פינה, שאני לא אחר כך צריכה 20-30 שנה בהמשך החיים שלי, כל הזמן להגיד, אין לי את 100%.
אני לא מדמיינת אולי,
כן,
כאילו, לסגור את הדבר בדיוק, הזה.
אני לא מדמיינת, אני לא מטומטמת, כי זה בדרך כלל מה שהצד השני אומר.
את הוזה.
את הוזה, את מדמיינת, את מטומטמת, כאלה. אז הרבה פעמים עוזר לנו לסגור את הפינה הזאת, המטרה היא לא ליצור מלחמה. מטרה היא לפתור את המלחמה, מטרה היא לתת פתרון לדבר הזה.
גם אם נפרדים, לעשות את זה לא במלחמה, וזה אחד הדברים שאנחנו רואים המון, גירושים אחרי בגידות, שמגיעים לבתי משפט, שמגיעים למלחמות,
נכון.
כי האמון נורא נפגע, כי איך לא ידעתי ואיך לא ראיתי ואיך לא סיפרת לי, ואתה כבר שנים ככה או חודשים ככה או לא משנה מה. וגם פה יש השלכות אחר כך על החיים שלהם ושל הילדים שלהם.
נכון. אני קוראת לזה איבוד שליטה, כי אנחנו כולנו אנושיים, ובאיזשהו מקום אנחנו נורא רוצים לשלוט על החיים שלנו. אנחנו רוצים לדעת מה קורה בחיים שלנו היום, מה קורה במחר ומה קורה בעוד 20 שנה. אני רוצה להיות בשליטה. וכשבן אדם מגלה בגידה, בשנייה הזאת הוא מאבד שליטה. כי יש חלק גדול מהחיים שלו שהוא לא יודע שקרה מאחורי הגב שלו. ואם זה גם מוביל לגירושים, אז בכלל הוא מתגרש ולא בשליטתו. הוא מאבד שליטה. וכשבן אדם מאבד שליטה והוא לא יודע, אין לו כלים להתמודד עם איבוד שליטה, הוא פשוט מתפרץ בכל דרך אפשרית, בדרך כוחנית בדרך כלל. זה יכול להיות במילים, זה יכול להיות במעשים, זה יכול להיות בכל מיני צורות שאנשים מתנהגים בחוסר שליטה. ואז זה באמת מוביל למקומות האלה. אבל אם הוא הולך לאיזשהו תהליך, אם מישהו מצליח לאסוף אותו ולעזור לו לקחת שליטה בחזרה על החיים שלו בצורה חיובית ולא
לפני
בצורה
שהוא
שלילית,
הולך ונלחם.
נכון, אז אפשר לפתור את זה. בסופו של דבר תהליכים כאלה קורים בגלל שבן אדם מרגיש שהוא איבד שליטה.
כי המחיר הוא באמת מאוד מאוד כבד. אני רואה מלחמות גירושים של שנים לפעמים.
נכון.
כשחוזרים לשורש, והשורש זה הבגידה.
נכון.
הפגיעה כל כך קשה הזאת.
אני יכולה להגיד לך שיש לפעמים זוגות שמגיעים אליי, שהם כבר החליטו שהם מתגרשים, אבל הם רוצים לסגור מעגל. פשוט רוצים להגיע למפגש או שניים, לסגור את הסיפור הזה, ולדבר על העניין הזה של מה באמת קרה שם, ואיך סוגרים את זה יפה. שוב, הולכת להיות להם דרך נורא ארוכה ביחד, בגלל הילדים, או בזכות הילדים. זה לא שאם מתגרשים אז מתנתקים ואני מוחקת את הבן אדם מהספר טלפונים שלי ואני לא רואה אותו יותר.
זה לא יקרה כשיש ילדים.
יש אינטראקציה שהיא כל הזמן. ואם יש לי כל הזמן בלב את המשקעים האלה, אז כל שיחה שלי איתו זה יצוף. ולכן הרבה פעמים אני מאוד ממליצה לעשות את הסגירת מעגל. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו נתחבק ונתנשק ונהיה חברים טובים בסוף הדרך, אבל אנחנו גם לא נהיה אויבים. אנחנו הורים של אותם ילדים. ואנחנו צריכים לצאת בנקודת פתיחה איכשהו בסוג של שיתוף פעולה, כי בהמשך הדרך יש המון החלטות שצריך לעשות שקשורות לילדים, ועדיף שהדרך תהיה משותפת ואחידה של שני ההורים ביחד. וזה משהו שבאמת עוזר טיפה לסגור את המעגל של הדבר הזה. לפעמים יש גם הפתעות. הגיע אליי לפני שנה ומשהו זוג שאמר, תקשיבי, אנחנו היינו אצל מגשר, ומגשר לצורך גירושים, והייתה בגידה, והיינו בשניים שלושה מפגשים, ובכל השניים שלושה מפגשים הגבר בכה כמו תינוק בתוך אני אומרת את זה דווקא בצורה חיובית.
זה חיובי שגבר בוכה.
כן, לדעתי כן.
לגמרי.
והוא דרך אגב הוא הבוגד בסיטואציה, והיא רצתה להתגרש, והם לא הצליחו להגיע להבנות בתוך התהליך גישור הזה, והמגשר אמר להם, תשמעו, אתם לא בשלים עדיין להתגרש. לכו לייעוד זוגי, לכו תעשו סגירת מעגל של הסיפור שלכם, ואז תחזרו אליי.
איך אני שמחה לשמוע את זה? שיש עוד מגשרים ועוד אנשי מקצוע שעושים את זה.
ואז הם הגיעו אליי. ואז אמרתי להם, אוקיי, בוא נעשה שני מפגשים כאלה, אבל אני רק רוצה בסוגריים, בקטן, קטן, קטן, זורקת לכם את זה במוח ובזה, שתחשבו על זה, שיש אופציה גם לא להתגרש. יש אופציה להישאר. ואז היה לנו איזשהו הסכם שאנחנו נותנים לזה, אני לא זוכרת אם זה היה חצי שנה או שלושה חודשים, אחד מהם.
ששמים בצד את הגירושים.
ששמים בצד את הגירושים, ובואו רגע ננסה לשקם את הדבר הזה. ובסופו של דבר הם ביחד היום.
וואו.
כן, הם ביחד היום.
יואו, איזה צמרמורת עכשיו עשית לי.
ממש, והם ביחד בטוב. ביחד בטוב, הרבה יותר טוב ממה שהיה להם כשהם היו נשואים לפני הסיפור הזה של הבגידה.
בזכות אותו מגשר שזיהה את זה ואמר להם.
אמרנו, אתם לא בשלים. אתם לכו תסגרו את... והם הגיעו אליי, דרך אגב, לא בשביל לעשות תהליך זוגי. הם הגיעו אליי כי הם הבינו שהם עדיין לא בשלים לגירושים האלה, אז בוא רגע נעשה כמה שיחות. נסגור את הפינה הזאת ואז נתגרש, וזה בסופו של דבר לא קרה לשמחתי, וזה קורה המון, שאני מצליחה איפשהו לזרוע רעיון למישהו במוח של יש אופציה אחרת, יש אופציה שלא חשבתם עליה.
קודם כל איזה כיף שזה קורה, ואני יכולה להגיד לך שגם אני מפנה הרבה זוגות, שלא יודעת אם הם לא בשלים, אבל הם, יש משהו שעומד ביניהם, ואני יודעת שגם אם הם יסיימו תהליך גירושים, בטוב, אם הם יצליחו לעשות את זה, זה יישב ביניהם גם אחר כך.
נכון.
וכל המערכת יחסים שלהם תהיה קשה, ויהיה קשה לו או לה לראות אחד את השנייה באירועים של הילדים, או בכל מיני דברים שקשורים לילדים, שלא נדבר על זוגיות חדשה שתהיה לאחד מהם, ואוטומטית זה יקפיץ חזרה את כל הדברים שלא עובדו בעצם.
נכון.
ואני חושבת שתהליך כזה הוא חיוני, אם את שואלת אותי, הוא חיוני לכל זוג שמתגרש.
אני מסכימה
איתך. לא רק בבגידות.
אני מסכימה איתך.
זה ממש הכנה לפרידה מבחינתי, לעשות תהליך כזה, כעסים, משקעים, דברים שלא אמרנו אף פעם, דברים שחשוב שיאמרו, ואולי צד אחד לא מרגיש נוח. זה מביא אותם הרבה יותר בשלים, וגם אני וגם המגשרים רואים את זה. גם עורכי דין אגב אומרים את זה, כשאנשים מגיעים אחרי טיפול, או אחרי ייעוץ, או אחרי תהליך כזה, הם מגיעים יותר בשלים ויותר מצליחים כן לשמר מערכת יחסים הורית טובה.
נכון, בסוף זה עניין של בשלות, וצריך לדעת איך אני עושה את הצעד הזה, כדי להיות קצת יותר בשל לתחנה הבאה שלי.
אז אם יש בגידה או יש חשד לבגידה, אז אתם יודעים מה עושים, אבל אם יש בגידה זה לא בהכרח מחייב להתגרש.
נכון.
ואם החלטתם שכן, אז תעברו בדרך אצל מי שמתמחה.
נכון. מה אכפת לכם ללכת לייעוץ של שעה ולהקשיב? אולי יש דברים אחרים שאתם לא מכירים. אני עוסקת בתחום הזה כבר 13 שנה לדעתי, ראיתי כל כך הרבה, באמת אני חשופה לעשרות אלפים אם לא יותר של מקרים. אני אומרת לך בוודאות, 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 כששני הצדדים רוצים, ב-100% זה אפשרי, ב-100% זה אפשרי. צריך רק להבין רגע אם אני רוצה להישאר עם הבן אדם הזה, או אם אני לא רוצה להישאר עם הבן אדם הזה. ואם אני לא רוצה להישאר עם הבן אדם הזה, אז אני אשאל את עצמי למה. האם זה בגלל שאני כבר לא אוהב אותו יותר, שגם זה דרך אגב יכול לצוץ חזרה אהבה פתאום? האם אני לא מתחבר לבן אדם הזה יותר? כי דעת, לפעמים אנחנו, הדרך שלנו מתפצלת. אחד הולך ימינה, אחד הולך שמאלה. ואז התרבות שלנו משתנה, והערכים שלנו משתנים, וזה קשוח יותר. אבל לפעמים זה לא המצב. ברוב המקרים זה לא המצב. ברוב המקרים פשוט צריך התאמות, צריך איזשהו מישהו שיקח את השניים ביחד יד ביד, ויראה להם את הדרך, וזה עובד, זה עובד, אני אומרת לך, בוודאות זה עובד, אני רואה את זה כל יום, כמה פעמים ביום. וחבל לי שאנשים מתגרשים, ואז הם עוברת חצי שנה, שנה, ואז הם מצטערים על זה, צד אחד מצטער על זה, ובחיים לא יודע, מודה עם עצמו. אבל אז כבר הרבה פעמים...
ואז את יודעת מה קורה, נוצר קשר עם קונפליקט מאוד גבוה.
נכון.
כי צד אחד לא באמת שחרר את הזוגיות הזאת, ויכול להיות שהצד השני כבר בזוגיות, וזה עוד יותר בפרצוף, מה שנקרא. ומאוד מאוד קשה לעשות את זה. ולפעמים בשלב הזה אני שולחת אותם.
בדיוק, ואז זה גם כן סיבה שגורמת לאנשים להתכסח אחרי גירושים.
המון.
וניקור הורי וכל מה שקשור לדברים האלה. ואני רואה המון מקרים של ניקור הורי שקשור לבגידות.
ואני רואה המון מלחמות בבתי משפט שקשורים לבגידות.
נכון.
או לבגידה שהייתה, או לבגידות, זה לא חייב להיות ברבים, אבל
כן.
שלא נדבר על... אדם שלמשל התגרש, או הזוג התגרש אחרי שהייתה בגידה, ובן או בת הזוג נשארו. בן או בת הזוג של הבוגד או הבוגדת בעצם נשארו לאורך זמן, ואז גם ההורה השני לא מסוגל לראות את זה.
כן.
והילדים הולכים לשם ומכירים אותה.
נכון. יש המון מקרים כאלה, וזה גם כן קונפליקט שצריך איכשהו מתישהו לדעת להתמודד איתו, אבל אם הם עשו דרך נכונה, בגירושים שלהם, אז הקונפליקט הזה פחות בפרצוף שלהם.
אבל בואי נדבר שנייה קודם על הבוגד עוד לפני שהוא בגד.
אוקיי.
שהוא מגיע לשלב שהוא מרגיש שהוא רוצה לבגוד.
אז
אפשר פה... לעזור להם בנקודה הזאת.
כן, אז פה בדיוק מה שאמרתי לך קודם, פה מגיע העניין של התקשורת. אוקיי? אם התקשורת מדהימה ביניהם, אז סביר להניח, בחלק גדול מהמקרים יבוא הבוגד שעוד לא בגד, לאישה שלו, ויגיד לה, את יודעת, בא לי לגוון קצת, או את יודעת, יש איזה מישהי שעובדת איתי, שאני מרגיש פתאום רגשות אליה, אז יש לי לא מעט מקרים
איזה
כאלה.
איזה חשוף לבוא כן, ולהגיד כן. את זה.
זה בדיוק מה שהתכוונתי קודם, שאמרתי שכשהתקשורת מעולה, אני יכול לבוא לצד השני ולהגיד לו דברים נורא נורא קשים, שלא רק שלא יפרידו בינינו, יקרבו.
יש בגידות כשהתקשורת ממש טובה?
לא כל כך.
זהו, זה נראה לי
לא
קצת...
לא כל כך. אני יכולה לחשוב על מקרים שבהם מדובר בהתמכרות, כי זה כבר לא קשור לתקשורת, אבל כשזה קשור, אם בן אדם מחור והתקשורת טובה, בן הזוג שלו ידע את זה, כי התקשורת טובה. אבל תדעת, זה נורא, נורא
בדרך
נדיר,
לא.
אבל בדרך כלל זה לא ככה. כשהתקשורת טובה...
אז מה עושים בשלב הזה שאני לא יודע מה להגיד לה? אנחנו לא רגילים לתקשורת כזאת, ואני מרגיש שזה אני עוד שנייה, זהו, נכנס לזה. למי הולכים? למי פונים?
בדיוק, אז לך לייעוץ. לך לייעוץ זוגי או לייעוץ משפחתי, או לייעוץ של מישהו שמתמחה בבגידות, ותבוא ותספר לו רגע אחד לפני, למרות שזה נורא קשה לעצור רגע אחד לפני, אבל בדרך כלל בן אדם, כשבן אדם בוגד, הוא לא קם בבוקר ומחליט, אני היום בוגד.
זה קורה.
זה לא עובד ככה, זה תהליך. בן אדם נמצא, הוא יודע את זה כבר 10 צעדים לפני זה, הוא לא יודע שבעוד 10 צעדים הוא יבגוד, אבל הוא מרגיש כבר דברים שלא טובים אצלו, אולי בזוגיות, אולי פתאום הוא מרגיש שהוא מתאהב במישהו, זה לא קורה, אני לא קם בבוקר עם אחד ואני אומר, את יודעת, ממקום שטוח לגמרי, ואני באה ואומר, מחר אני בוגד, היום אני בוגד, זה לא עובד ככה.
אז עוד לפני שבכלל אתם מכירים את הבן זוג הנבעה, שאיתו בוגדים בעצם, לא טוב בזוגיות,
נכון,
דברו.
לא טוב בזוגיות, דברו. קרה משהו ואני מתחיל להתאהב במישהו, דברו. עכשיו, אם אתם לא יכולים לדבר עם בן הזוג, לכו תדברו עם יועץ. תשקיעו שעה או שעתיים ותדברו, ואני מבטיחה לכם שאם פניתם לבן אדם שהוא מספיק מקצועי, הוא ידע להנחות אתכם, הוא ידע להגיד לכם מה צריך לעשות בשלבים האלה. כי זה, שוב, אני לא יכולה להגיד לך ככה מה צריך לעשות, כי זה נורא תלוי במקרה. אבל בגדול, אני מניחה שהוא יבקש גם לראות את הצד השני, אני מניחה שהוא ינסה לעשות איזשהו אולי טיפול לשניים שמקרב את התקשורת, כדי שהבן אדם כן יהיה מסוגל לבוא ולדבר על דברים כאלה, אבל אפשר לעצור את זה לפני. בסופו של דבר, התעודת ביטוח הכי גדולה, שאף פעם לא יבגדו בי, אוקיי? זה שהזוגיות תהיה טובה.
ושתהיה תקשורת פתוחה.
בדיוק. אם זוגיות טובה שבפנים כבר נכלל תקשורת טובה, אז זאת התעודת ביטוח הכי גדולה שיכולה להיות לנושא של בידות, וגם זה לא ב-100%.
אין 100%, אני רואה אבל המון זוגות שמתגרשים, ואני שואלת אותם מתי זה התחיל, מתי התחיל השבר ביניכם בעצם, או הזוגיות או הקשיים, אני שומעת המון אחרי לידות.
אחרי שמגיעים הילדים, נכון.
אחרי הלידה, או בחופשת לידה אפילו, הוא לא היה שם, היא לא הייתה שם, זאת אומרת שומעים המון,
נכון.
וכבר בשלב הזה, לא טוב לאחד מכם, זה הזמן לדבר.
כן, הבעיה היא בדרך כלל שאישה אחרי לידה היא נורא יפה, וכל מה שהיא רוצה זה לישון.
ובטח לא הזוגיות עכשיו.
כן, וקשה לה לבוא ממצב של עייפות למקום שבו עכשיו היא תלך ותפתח את העניין הזה ותלך לטיפול, וכאילו הכל נדחה לאחר כך, זה יסתדר אחר כך.
ואז עברו עוד 8 שנים.
ואז זה לא מסתדר, ובדרך יש עוד אחד. ואחר כך יש גם עניינים בריאותיים, ויש אולי קריירה, ויש, זה דוחה את זה, וזה דוחה את זה, וזה דוחה את זה, ואז בסוף אנחנו מגיעים למקום של ניתוק, התרחקות, והרבה פעמים זה מגיע לניתוק, ואז קורים כל מיני דברים בזוגיות. בחלק מהמקרים יש בגידה, בחלק מהמקרים יש גירושים בלי בגידה, ובחלק אחר יש סתם זוגיות לא טובה שלא מטפלים בה, וכל אחד, זה הופך לשותפות כזאת, ולא באמת לזוגיות. ולכן אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על זה בצורה הזאת, ואני רוצה ככה לתת איזה שהם טיפים למי שמקשיב לנו, אם אתם עכשיו זוג טרי ואתם מתכננים ילדים, אז לכו לייעוץ. לכו לייעוץ כדי לדעת איך לעבור את התקופה הזאת.
עוד לפני בכלל, את אומרת.
עוד לפני, או אם כבר ילדתם, ואפילו אם יש לכם ילד קטן בבית, כשעוד הכל כזה, עוד עדיין מאוהבים, ועדיין יש את הניצוצות בין בני הזוג, אבל כבר או מתכננים ללדת, או אחרי לידה, או עם ילדים קטנים בבית, לכו לייעוץ זוגי. ייעוץ זוגי יוכל לעזור לכם לשקם קצת את הזוגיות שלכם, לדעת לנהל אותה בצורה כזאת שהקשר יתעדק ולא שהקשר יתרחק. זה בדיוק התחנה הראשונה שבה מתחיל התנתקות בין בני הזוג.
המון, המון.
זאת התחנה הראשונה. יש עוד תחנות בדרך, אבל זאת התחנה הראשונה והעיקרית דרך אגב.
ואז מתחילים לצבור את התסכולים הקטנים האלה שהופכים לגדולים בסוף.
את יודעת מה אני שמה לב? אני שמה לב שבמשפחות שהילדים גדלו כשההורים נורא עצמאים, שיש לאמא חיים ויש לאבא חיים, וכל אחד פיתח לו את התחביבים והחברים והילדים, ושם אני רואה את זה פחות, כשהילדים סופגים את הסוג של חינוך הזה מההורים, כי באיזשהו מקום יש את הדרך שאני לומד מההורים שלי, את המודל הזה, שאני מקבל את העצמאות ואני לא תלותי, ואני מפתח לעצמי עוד כל מיני חלקים בחיים שלי, עוד כל מיני תחומים בחיים שלי, של מקורות אנרגיה שאני מקבל, ומקור האנרגיה שלי הוא לא נשען בלעדיות על הזוגיות. אז גם אם משהו קורה בזוגיות, אז יש לי עוד עוגנים בחיים שלי שיכולים להכניס לי אנרגיה ואווירה חיובית לחיים שלי, ואני יותר קל לי להתמודד עם משברים. אבל כשאני... אנשים שיותר דואגים לעצמם, שיותר רואים את עצמם, זה בדרך כלל אנשים שגדלו ככה, במשפחה ששני הצדדים ראו את עצמם, ושם יש פחות, אני אגיד את זה בעדינות, יש פחות קשר שהוא יותר מדי הדוק עם הילדים. כאילו, מה זה יותר מדי הדוק? אין יותר מדי הדוק, כן, אבל מתישהו, כשילדים מגיעים לעולם, בגדול אני יכולה לחלק את זה לשניים, למרות שזה על סקאלה, כן? או שאני ממשיך את הזוגיות כמו שהייתה קודם, או שאני נשאב יותר לאימהות. וחלק מהאנשים שנשאבים יותר לאימהות, הם קצת מזניחים את הזוגיות. ואז פה נוצר איזשהו נתק שמתחיל אותו. ממש מתחיל את התהליך הזה של הנפרדות בין בני הזוג. האמא בדרך כלל מרגישה שהיא עושה יותר וקשה לה יותר ולא עוזרים לה וכו וכו, ואבא בדרך כלל מרגיש שכל התשומת לב שהוא קיבל קודם הלכו לילדים.
נכון.
אם אנחנו מדברים על אנשים, או על נניח על נשים, על גברים, זה לא משנה, שני הצדדים שהם יותר, הם פחות נשאבים לתוך האימהות ויותר בסקאלה, בסדר? בסקאלה הם יותר חושבים על עצמם ועל הזוגיות, פחות רואים את המשבר הזה. וזה פשוט בסוף בא מהבית.
וזה גם יכול להשתנות במודעות?
בוודאי. אם אני יודעת, בדרך כלל אנשים אין להם את המקור הזה, אין להם איך נכון. לדעת, כי הם נשענים על מה שהם ראו בבית. אבל אם, לא יודעת, פעמון מצלצל לי.
או איזה, בן או בת הזוג אומרים
כן,
את זה.
כן, או איזה דודה סקנה, או לא יודעת מה, או איזה ייעוץ, או מישהו בא ומצלצל לי בפעמון ואומר, את יודעת, נכון שיש לך עכשיו ילדים קטנים, ונכון שאת עייפה, ונכון שאת נורא אוהבת, ואת רוצה להיות 24/7 וזה וזה וזה, אבל בואי רגע תראי איך את מחלקת את הזמן נכון.
ותראי גם אותו.
ותראי גם אותו. ואז ללכת אליו. נכון שאתה רגיל שהיא איתך 24/7 לפני שהגיעו הילדים, ואתה קיבלת את תשומת הלב וזה וזה, אבל בוא רגע תעזור לה קצת יותר, כדי שהיא תוכל לפנות זמן כדי להיות איתך. זאת אומרת, הרבה פעמים אולי זה נאמר, ואנשים לא שומעים את זה. כי הם כל כך טרודים ועייפים בתוך האימהות והאבהות, שקשה להם בכלל להסתכל קדימה ולראות מה זה עלול לעשות. הם רק רוצים לעבור את היום, הם רק רוצים לישון. זה מה שהם רוצים ממש. בסוף היום. זה נורא קשה, אבל אם אני לוקחת את זה עם איזשהו עזרה, עם איזושהי תמיכה, אם מישהו יכול באמת להוביל אותי מהמקום הזה, גם את הגבר וגם את האישה, כדי לצלוח את החלק הלא קל הזה של להביא ילד לעולם, ולשמור על המשפחה, ולשמור על הזוגיות, ולשפר אותה, ולשמור על תקשורת, זה נשמע כמו איזה סופרל, כן?
לגמרי.
אבל זה אפשרי, כי עובדה שיש אנשים שמצליחים לעשות את זה, זה מי שיכול ללוות בתהליך הזה, אז אני חושבת שכן, התשובה היא כן, אפשר להימנע.
ואפשר למנוע גירושים בדבר, כאילו קטן הזה, שהתחיל אחרי הלידה. כן,
נכון.
באמת, אנשים באמת צוברים המון עד שמגיעים לפרידות.
ואני אומרת לך, אני מסתכלת על מקרים ואני הרבה פעמים חוקרת ושואלת אותם איך היה במשפחה שלהם, וכשאני שומעת שיש משפחה שהם קצת יותר עצמאים ויותר דואגים לעצמם, וגם כשנולדו להם ילדים אז היה להם חוגים והיה להם חברים, והם לא נשאבו טוטלית לתוך האימהות, שם זה מתנהל אחרת. שם אני גם לומדת משהו אחר מההורים שלי, ואני מתנהלת אחרת בזוגיות שלי.
אז רוב הזוגות שמגיעים עם בגידה נשארים ביחד או מתגרשים? או שאין פה...
אז תראי, אליי מגיעים רק האלה שרוצים להישאר ביחד, או צד שנפגד ורוצה שיקום אישי. הזוגות שמגיעים אליי, רוב הזוגות הם נשארים ביחד.
אז הם רוצים גם, אז הם יעבדו בזה ויעשו את זה. ואם מגיעים לבד, אז באמת אפשרי? אני מדברת כרגע על מצב שהם החליטו, אוקיי, להתגרש.
כן.
אפשר באמת לסמוך עליו? כי עכשיו הוא הורה, הוא כבר לא בן זוג.
לסמוך עליו כגרוש? ברור שאפשר לסמוך עליו כגרוש. קודם כל, הוא בגד בך, הוא לא בגד בילדים.
אבל אוקיי? זה מתערבב הרי.
נכון, זה מתערבב ברגשות, ברור. אבל אני חושבת ששוב, גם במקרה הזה, כמו שאמרנו קודם, צריך להיות איזושהי סגירת מעגל כזאת, טיפולית, בין בני הזוג, כדי שאני אוכל באמת לסמוך עליו ב-100%. ומה זה לסמוך עליו ב-100%? זה שני דברים שונים. אם אני לא יכולה לסמוך עליו שהוא לא יבגוד בי, בגלל זה התגרשתי ממנו, ואני כן יכולה לסמוך עליו שהוא יקום לילדים בזמן, ושהוא יטפל בהם כמו שצריך, וכו' וכו'. זה שני דברים שונים לגמרי. הוא אבא שלהם, או אמא שלהם, בסדר? אנחנו מדברים גם על הצד השני שבוגדים ונבגדים. ולכן אני חושבת שגם במקרה הזה, שזה דומה מאוד למה שדיברנו קודם, כדי שאני אוכל, זה לא רק לסמוך, כדי שאני אוכל לסגור את הסיפור הזה, כי זה לא באמת עניין של לסמוך, זה עניין של כעס.
זה עניין של כעס, ולפעמים זה שבגד נמצא עם, אם זה גבר, אז עם בת הזוג.
נכון.
שהוא בגד איתה והוא נשאר איתה, ואני צריכה עכשיו גם לראות את זה מול
נכון,
הידיים.
נכון, אבל אין לך אופציות. זאת המציאות. ברגע שהתגרשת, את לא יכולה לשלוט על מי בן או בת הזוג של הצד השני, ואין לך יותר מדי אופציות. הדבר היחיד שאני יכולה זה אולי לשבת עם הצד השני, להגיד לו, הפכת לי את העולם, אז בוא לפחות תן לי את זה, בוא נלך למפגש אחד או שניים אצל יועץ זוגי, ונסגור את הסיפור בינינו, בוא נעשה סגירת מעגל של הדבר הזה, כדי שאני אוכל לראות את הבת זוג שלך, כדי שאני אוכל לישון בלילה, שהילדים שלי פוגשים איתה. אחר כך את, את הצד השני. זה לא קל, זה לא קל להיות במקום הזה, זה מאוד מאתגר, אבל אם יש רגישות לצד השני, ולא תמיד יש, אז אפשר באמת על ידי איזשהו שיח משותף, לסגור כמה פינות. זה לא נסגר אבל עד הסוף. אני תמיד אומרת, שואלים אותי, איך לדעת אם להתגרש או לא להתגרש? ואיך לדעת? זו שאלה קשה. אבל אני אומרת דבר אחד. אין דבר כזה שלשכוח את מה שהיה. אם אני מתגרשת ואם אני לא מתגרשת, בשני המקרים בעלי בגד בי. אם אני מתגרשת, זה לא מוחק את זה שבעלי שהיה בעלי בגד בי.
נכון.
זה לא נעלם לי מהזיכרון.
זה גם יגיע לזוגיות הבאה שלי, אני אחשוב על זה.
נכון.
לא ספק.
אז אם אני מתגרשת כדי שאני אשכח שהוא בגד בי, זה לא יקרה.
זה לא קורה.
זה לא סיבה טובה להתגרש. נכון שהטריגר לא נמצא לי מול העיניים. זאת אומרת, אני לא ממשיכה לחיות עם אותו בן אדם, ואני לא רואה כל בוקר את זה שפגע בי. זה נכון, זה הדבר היחיד שמשתנה. אבל זה לא אומר שאם אני אתגרש, אז אני אשכח. אני לא אשכח. אם אני נשארת או אם אני לא נשארת, אני לא אשכח. לא אני וגם לא הצד השני. אף אחד לא שוכח את הדבר הזה. אבל אנחנו לומדים לחיות לצד זה, בין אם החלטנו להישאר, לבין אם החלטנו להתגרש. ואם החלטנו להתגרש, יש סיכוי יותר גבוה שאנחנו נריב על הדבר הזה, או שיהיה לנו bad blood בינינו בגלל הדבר הזה. וזה סיבה עוד יותר טובה, שוב, ללכת ולסגור את המעגל הקטן הזה, כי אנשים לא עושים את זה.
נכון.
אנשים לא סוג, מי שמחליט להתגרש, הוא קם ומתגרש. הוא לא פותח את הפצע הזה ומקיא את כל מה שיש לו כדי לנקות אותו. ואז הפצע נשאר פצע.
והוא מלווה בעצם את מי שפצוע.
הוא מלווה,
גם בזוגיות הבאה שלו,
נכון,
וגם
הוא עושה נזק לכולם. קודם כל הוא עושה נזק אישי לפצוע. הוא עושה נזק לבן זוג שלו.
הרבה פעמים לילדים, לילדים. הרבה נכון. פעמים גם מספרים לילדים.
נכון.
הוא בגד, היא בגדה. בגלל זה אנחנו מתגרשים. וזה הדבר הראשון שלא לעשות.
נכון. אני מסכימה איתך. למרות שהרבה פעמים זה קורה, וזה כאילו בלתי נמנע, כי צועקים, ויש ריבים סביב הדבר הזה, והילדים שומעים. אבל אם אפשר...
אבל זה נמנע, זה לא בלתי נמנע, זאת אומרת, זה באחריות שלנו, של ההורים, לא לערב אותם
לא, אני מתכוונת לזה שלפעמים זה כבר too late להגיד, לא רוצה לספר ילדים, כי ילדים שמעו. ולפעמים יש מקרים שעוד אנשים מעורבים, ואז ילדים שומעים דרך...
זה נורא, ילדים נפגעים מזה, ויש לזה מחקרים אגב.
כן.
שילדים שנחשפים לבגידה, קשה להם אחר כך בזוגיות שלהם. ובמערכות היחסים שלהם כשהם בוגרים, כי הדברים האלה, כמו שאנחנו יודעות, מגיעים מהבית.
הנה, אז יש לי זוג שהגיע אליי לפני כמה חודשים, יחסית מבוגרים, והיא אמרה לי, אנחנו חווינו בגידה, יש להם ילדים גדולים, מאוד נשואים, היא אמרה לי, אני לא רוצה טיפול בנו, אני רוצה שהילדים שלי יבואו אלייך, כדי שהדבר הזה לא יתגלגל לתוך המערכת יחסים שלהם.
אבל זה מתחיל מלא להגיד לילדים שהייתה בגידה.
כן, אבל שם לא הייתה ברירה. שם לא הייתה ברירה, כי היה, נוצר ילד מהבגידה.
אוקיי.
ואז יש אח חדש.
טוב, זה כבר מקרה באמת קיצוני, אבל...
זה אני אומרת, לפעמים דברים מגיעים לילדים לא בשליטה. ממישהו אחר, מגורם אחר, מתוקף הנסיבות, באמת יש מקרים שאני לא אכנס אליהם עכשיו כי זה ארוך. יש הרבה מקרים שמגיעים למשטרה, אוקיי? שמגיעים פתאום שהצד, הצלע השלישית פתאום מגיש תלונה במשטרה. ואז... יש לי כמה לקוחות כאלה, ואז את יודעת, ואז זה מגיע לילדים באיזושהי דרך.
וואי, זה עצוב מאוד לשמוע, כי הילדים סוחבים את זה איתם אחר כך, וילדים לא מסוגלים להתמודד עם זה בצורה טובה, ועדיף באמת בשלב הזה של שנייה לפני שאני הולכת לספר לילדים, ללכת כמו שאמרת למישהו שמתמחה בבגידות, לקבל את העזרה הזאת, לפני שאנחנו מאמיסים עליהם דברים שהם לא יכולים להתמודד איתם.
ואם כבר הם נחשפו, כדאי לקחת אותם לאיזשהו ייעוץ, לאיזשהו משהו
טיפול של עצמם.
כן, מוציא את זה קצת, מדבר על זה, פותח את זה, דווקא אפילו בגילאים הקטנים כדי להיפטר מזה, שזה לא יגדל ויגדל בתוכם.
כן, כי זה גדל. הזה. זה גדל. כן. מעבר לזה שהם לא יקבלו את בן או בת הזוג שבגדו, אבל...
לפעמים כן, לפעמים לא. יש
אני לא מדברת על ההורה, אני מדברת על ה...
כן, על הצלע השלישית.
לפעמים כן, לפעמים לא, והם יודעים לעשות ההפרדה הזאת, נכון, אבל זה לא דבר פשוט לעבור.
לא, באופן כללי בגידות זה לא דבר פשוט לעבור, אבל זה פשוט נופל על אנשים כרעם ביום בהיר, ושומט להם את הקרקע מתחת לרגליים, מכניס אותם לאיזשהו ענן שחור, שהרבה פעמים גורם להם לעשות דברים אימפולסיביים, שחבל שהם עושים. ובגלל זה אני אומרת עוד איזשהו טיפ, בגילית או גיליתה שנפגדת, תביני שיש לך ענן שחור כרגע מעל הראש, וכנראה מה שאת חושבת, מה שאת מרגישה, זה כנראה לא מדויק. כי אנחנו פה יש לנו ענן שחור מעל הראש שמנחה אותנו, וכל הכעס והאכזבה ולפעמים גם רגשות אשמה וחוסר ביטחון וכל המילים היפות האלה של הרגשות והתחושות, הן לא מדויקות, הן מדויקות ספציפית לאותה סיטואציה. ולכן אני אומרת, לא צריך לפעול בבזיזות.
כי אנחנו מגיבים מהבטן, נכון. אנחנו לא חושבים שנייה מה ההשלכות של הדברים.
אנחנו לא מסוגלים לחשוב בתוך הסיטואציה הזאת, אנחנו בסחרחורת מטורפת. ולכן לא צריך לעשות החלטות בזיזות. אפשר להחליט שהם מתגרשים עכשיו, אפשר בעוד חודש, אפשר בעוד שנה, ואפשר גם בעוד 8 שנים. כלום לא דחוף, שום דבר לא דחוף. החלטות כאלה לא עושים כשיש לנו ענן שחור מעל הראש.
ואני מניחה שמקשיבים לנו גם אנשים שלא נפגדו, וזה מאוד מעניין אותם, והם מקשיבים לנו. אז אם אתם מכירים אנשים שחווים בגידה, חוו בגידות, שואלים אתכם מה לעשות, אז תעזרו בכלים שקרן נתנה פה, ובאמת תפנו אותם למקומות הנכונים.
לגמרי. לתת למישהו שמבין בזה, להוביל את זה, להנחות, לקחת יד ביד, ולקחת אותם בדרך הנכונה לתוצאות הכי טובות שיכולות להיות. בסוף, זה החיים שלהם, זה היום יום שלהם, וזה חשוב.
וואו. מדהים, קרן.
תמיד כיף לי לדבר איתך, איילת.
תמיד כיף לדבר, וזה נושא כל כך כל כך חשוב. אני חושבת שנתת פה הרבה נושאים למחשבה, שאלות לשאול את עצמם.
כן.
ותודה על זה, תודה על מה שאת עושה בכלל, על ההתמחות הכל כך מיוחדת ומעניינת הזאת. אני אישית מפנה אלייך אנשים שבאמת חווים את הבגידה ומגיעים ל, אני צריך, אנחנו צריכים להתגרש, או אלייך, או לספר שלך בשלב ראשון.
כן.
אז באמת תודה שהגעת.
תודה רבה, איילת, שהרחת אותי. תמיד כיף לדבר איתך.
ותודה לכם שהקשבתם, ובאמת תעבירו את הפרק הזה לכל מי שעשוי ועשויה לעזר בו. קרן, איך מוצאים אותך?
קרן שחר אליעזר בגוגל, בפייסבוק, בכל דרך, או 0544-55-4481, ישר אליי.
יש לך גם קבוצת פייסבוק?
יש לי קבוצת פייסבוק שנקראת קבוצת תמיכה לנבגדים, אפשר למצוא את זה בפייסבוק, ושם באמת אפשר להתייעץ, יש המון אנשים שם.
גם באנונימי, נכון?
נכון, גם באנונימי, אפשר לפנות אליי במייל, בכל דרך, אני מעולה. אשמח לעזור למי שאוכל.
אז תעזרו בכל מה שקרן פה הציעה. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.
שיהיו לנו חיים שקטים ושמחים.
תודה.
אמן.